ערב טוב ומבורך. ברשותכם נניח גם את ענייני יום ירושלים וגם את ענייני חג השבועות הקרב ובא עלינו לטובה בהמשך, וניכנס קצת חזרה לפרשיות, קצת לחומש. מן הסתם הדברים הם גם הקדמה לכל הדברים האחרים. חוזרים לחומש במדבר, חוזרים לפרשיות. ואני מבקש היום לראות קצת את במדבר. לא את הספר, לא פרקים, לא פרשות, אלא את המדבר. אני אנסה להסביר את מה שאני רוצה עכשיו. מנהג ישראל לקרוא לחומה שלנו במדבר, או במדבר, ליתר דיוק. אבל במדבר. ולא מצינו, למרות שראינו כאלה שביקשו להיות מדקדקים ודייקנים ולהגיד שצריך להגיד במדבר, כי כך כתוב בפסוק, אבל דינם כדין כל המדקדקים שתמיד מנדנדים לנו, וזה לא עוזר לאף אחד. אנחנו משהו במדבר, כך היה, כך הווה, וככל הנראה כך יהיה בעזרת השם. במדבר. מנהג בישראל הוא לא טעות. במדבר. בכל הספרים אנחנו עוסקים בשם של החומש. יש כמובן גם את השמות התוכניים, חומש הפקודים, כמו ספר הגלות והגאולה, ספר הישר. אבל הרבה פעמים ראינו איך ויקרא הוא הספר שכל עניינו הוא הקריאה של השם מאוהל מועד, אל משה שנמצא מחוץ לאוהל, וסיים את ספר השמות, את ספר הבירורים, את הספר של המאבק בין ישראל למצרים, את הספר שבו אתה יכול להגיע עד לרגע שאתה בונה את כל המשכן על כל קרסיו ועל כל קרשיו, אבל אתה עומד בחוץ ולא יכול להיכנס. כי עוד לא קראו לך. וכך ספר בראשית הוא ספר הראשית, וספר שמות הוא הספר של הבירורים האלה של השמות וויקרא. מהו ספר במדבר? ואני בכוונה התחלתי עם הבמדבר הזה, כי זה נראה כאילו ביקשו להדגיש שעניינו של החומש הוא המדבר. למשל, לא שינו את ההגיה של חומש שמות לשמות. למרות שעל פי אותו היגיון היה צריך לקרוא לו שמות, כי המילה שמות יכולה לתפוס רק כאשר היא בסמיכות. אין למילה שמות משמעות. זה שמות בני ישראל, כמו במדבר סיני. ולא ראיתי אף אחד שמתלונן על זה שהחומש הוא שמות. ההדגשה הזאת של במדבר באה לברר את סוגיית המדבר. וכדי לפתוח את זה, אני רוצה לפתוח קודם כל במה שנפגוש בספר. אנחנו נפגוש את המפקדים, אנחנו נפגוש את הקמת המשכן, את הנסיעה, את הקמת המשכן פגשנו בשמות. אבל את ההקמה והפירוק והנסיעה והמסעות, בוא נעשה רגע חשבון. חלק מאוד מאוד גדול, לא בדקתי רוב או מיעוט, אבל חלק מאוד גדול מהמצוות שנמצאות בספר במדבר, ויש הרבה מצוות בספר במדבר, הן מצוות לשעתן. כל המצוות הקשורות למשכן, להקמתו, לפירוקו. כל המצוות שקשורות לטהרת הלוויים, לסדרי המחנה, למפקדים. כל המצוות האלה אינן לדורות. זה לא קורבנות שלא קיימים בשלב מסוים והם מצוות לדורות. הם לא ברמב"ם. הם תיאור של קיום, תודה רבה רבה. הם תיאור של קיום המצווה כפי שהיא הייתה במדבר. נוסיף מזה נקודה נוספת. כמו בלול. נוסיף מזה, נוסיף מזה נקודה נוספת. דבר מאוד מעניין, תשימו לב, זה דבר פלאי. מידות המשכן, כללי המשכן, רלוונטיים רק למשכן. אני אסביר למה אני מתכוון, הם לא רלוונטיים למקדש. מצוות ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה מופיעה בתחילת מלאכת המשכן, עוד בספר שמות, בתרומה. את המצווה הזו קיימו במדבר בהקמת המשכן. אילו היינו זוכים ולא היינו נופלים בחטא המרגלים. גם את התוכנית הזו צריך לראות, נכון? כי אז, בכף באייר, בשבוע שעבר, ב-20 לחודש השני, נעלה הענן מעל משכן העדות. זה המקום שאליו נגיע בעוד שבוע וחצי עם חג השבועות, באחד לחודש השלישי, לצאת בני ישראל מארץ מצרים, באו מדבר סיני, שם מקבלים את התורה ולשם מגיעים באלף סיוון. נמצאים שם עד כף אייר של השנה השנית. שנה פחות 10 ימים. כל התקופה הזאת נמצאים במדבר סיני. בסדר? אז בכף באייר, פרשת בהעלותך, אצלנו בספר, נעלה הענן מעל משכן העדות ונוסעים לארץ ישראל. משה פונה אל יתרו ואומר לו, נוסעים אנחנו אל המקום לך איתנו והיטבנו לך. תוך 3 ימים אמורים להגיע לירושלים ולבנות מקדש. נכון? מלך יש בישראל, זה משה. עוד לא היה חטא המרגלים. ודאי לא עוד מומי מריבה. אמורים להיכנס עכשיו לבנות מקדש בירושלים, תביעמו ותתאמו בהר נחלתך, שרו את זה כבר. לפני יותר משנה. בשביעי של פסח, אנחנו בכף באייר של השנה השנייה, נכון? הטמאים והרחוקים עשו פסח שני השבוע, בי' ד' באייר, בסדר? מרושתים על הזמנים? עברנו הכל, זה כולל כבר את חטא העגל, כולל את הכל. המשכן הוקם, ואנחנו עכשיו יוצאים לארץ ישראל. אם כך היה, בכף ב' באייר היינו מגיעים הביתה. אז לכמה זמן היה מיועד המשכן? מראש חודש ניסן עד כף אייר ברוטו. שאלה לכל המנהלים, זה אפקטיבי? כלכלי, זה כלכלי. 6 חודשים בונים אותו.
כמה שנים בנה שלמה את המקדש?
לאלפי שנים.
כמה שנים הוא בנה
בזמן
הבנייה?
7 שנים. לכל החיים בעזרת השם. המקדש נועד לכל הזמן. כמה זמן בנו את משכן שלו? כמה זמן בנו את המשכן בגלגל לבנו? המשכן של המדבר, ועוד רגע נראה שזה לא רק המשכן, המשכן של המדבר הוא גם לא רלוונטי להמשך. שום דבר במידותיו, שום דבר בענייניו. וכל עניינו של ועשו לי מקדש מתברר דווקא דרך המדבר, שאמור בעצם לשמש ימים. אבל למה נלך רחוק? המדבר הוא לא רק המקום שבו הוקם המשכן, ולא רק המקום שבו קיבלנו את התורה, הוא המקום שבו נגלה הקדוש ברוך הוא אל משה מתחילת הדרך. זה מופיע בצורה מאוד מדויקת ומאוד מכוונת, אם נפתח שנייה בספר שמות. אפשר שנקבל חומש אחד גדול, זה רק במדבר, בדיוק. אם נפתח שנייה לפני, בספר שמות, שם זה מאוד בולט. למרות שזה פסוק שזה לא נראה כל כך, אבל שם זה מאוד בולט, ורש"י מנסה לברר שם את העניין, זאת הפעם הראשונה. פרק ג' פסוק א' בספר שמות. ומשה היה רואה את צאן יתרו חותנו כהן מדיין, וינהג את הצאן אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוהים חורבה. רש"י יש 2 בעיות בפסוק, כי רש"י פשטן. א', מה זה מעניין אותי שזה אחר המדבר? זה לא רלוונטי לפסוק. אתה רוצה לספר שמשה רואה את צאן יתרו, והקדוש ברוך הוא נגלה אליו. לספר שהוא רואה את צאן יתרו. אם הוא היה רואה את צאן יתרו, לא אחר המדבר, מה זה חשוב? זאת השאלה הראשונה שמטרידה את רש"י, פשט. שאלה שנייה שמטרידה את רש"י, מה זה חורב? הרי זה עוד לא נקרא חורב. מה זה הר האלוקים חורבה? אלה שתי השאלות. זו הפגישה הראשונה שלנו עם המדבר. חורב, כן פגשנו בספר בראשית. חורב זה יובש. אכלני חורב ביום וקרח בלילה. חורב זה חורבן. עוד בהתחלה נכון, חורבה. את המושג, אבל שם זה בהופעה של חורב. בהופעה של חורב ממש פגשנו חורב כבר בראשית, אנחנו מכירים. כאן אנחנו פוגשים את זה על שם העתיד, אבל תשימו לב, זה דבר מדהים. אחר המדבר, מה זה עושה פה? רש"י מאיר, כי הוא רוצה להיות הכי נאמן לפשוטו של מקרא, שמה שמופיע פה אחר המדבר, זה כדי להאיר לנו שרצה משה רבנו להתרחק מן הגזל, שלא יראו הצון שלו בשדות אחרים. אז הוא מחפש דווקא מקום של אחר המדבר. כי רש"י מנסה להיות כאן פשטן, אבל אז לא צריך דווקא מדבר. למשל, רש"י אומר את אותו פירוש בספר בראשית, וילך ראובן בימי קציר חיטים, וימצא דודאים בשדה. אז רש"י שואל, מה מעניין אותי ימי קציר חיטים? מה זה חשוב לי, העיתוי, הזמן וכו'? אז רש"י אומר, כדי ללמד אותך, שרצה ראובן להתרחק מהגזל, הכל מלא חיטים, והוא מחפש פרחי בר. כי הוא לא רוצה זאת אומרת, הרעיון המידותי של להתרחק מן הגזל הוא ודאי רעיון חשוב, אבל זה לא המילה מדבר, אפשר היה להסביר את זה גם ממקום אחר, את העניין של להתרחק מן הגזל. המדבר הוא הפגישה הראשונה. הכל מתרחש במדבר. ואם נחזור לפסוק שפותח את ספר במדבר, תראו עד כמה המדבר כאן לכאורה תפל, אבל עד כמה הוא המהות. בואו נפתח רק שנייה את הספר מחדש, פרק א', פסוק א'. וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד. באחד לחודש השני, בשנה השנית, לצאתם מארץ מצרים לאמור. פסוק מאוד מורכב. אבל מה הוא אומר בסך הכל? מה היה חסר אילו היה נאמר שהקדוש ברוך הוא דיבר עם משה באוהל מועד? כולנו יודעים שזה במדבר. כולנו יודעים איפה ממוקם האוהל הזה ומה נעשה במשכן של האוהל הזה מספר שמות. האור החיים הקדוש מדגיש את השאלה שאנחנו שואלים עכשיו במבנה התחבירי של הפסוק. פעם הזכרנו את האור החיים הזה, זה אור החיים נפלא. אני עוד לא עונה את התשובה שלו, נשתמש בה בהמשך. אני מדגיש את השאלה שלו כי היא כל כך חזקה. האור החיים אומר, פסוק מובנה מתיאור מקום ומתיאור זמן. נכון? חצי א' הוא תיאור המקום שבו הקדוש ברוך הוא נדבר עם משה. חצי ב' של הפסוק הוא תיאור הזמן. תיאור הזמן הוא, נקריא את החצי השני, מהו תיאור הזמן? באחד, לחודש השני, בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים. זה תיאור הזמן. תסכם את תיאור הזמן, הראשון, לשני, ליציאה ממצרים. באחד, לחודש השני, לצאתם, אנחנו יודעים שהם יצאו בניסן, החודש השני הוא אייר, באחד, לחודש השני, בשנה השנית, זאת אומרת, שנה אחרי, תדבר בניסן של שנה שעברה שיצאו ממצרים. יפה. הלאה, עכשיו נראה את תיאור המקור, אור החיים. נו, בוא נחזור לתיאור המקום. לכאורה, מה יש פה לחדש? תראו את תיאור המקום. וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד. לפי הסדר של תיאור הזמן, זה היה צריך להיות הפוך. כי בתיאור הזמן, אתה מתחיל מהפרטים והולך אל הכלל. אחד, זה היום לחודש. והחודש לשנה. נכון? הרמח"ל קורא לזה על פי מחברת הכללות, בכך. הולכים ומתקללים. הולכים מהפרט אל הכלל. הגיוני, ככה אנחנו מדברים בעברית. כף וו בשבט תשעין עין ג' נכון? ולא תשעין עין ג' שבט כפה. בסדר? היגיון בעברית. לפי זה בוא נראה את ההתחלה של הפסוק עוד פעם. וידבר השם אל משה, איפה? היה צריך להיות בורא מועד שנמצא במדבר סיני. הרמח"ל עונה משהו עונה. אנחנו נגיע לזה עוד מעט. אבל אני רוצה להסתפק בשאלה. זה לא שמדבר סיני רק מודגש פה. מדבר סיני מופיע פה במקום הלא נכון. הוא לא צריך להופיע בכלל. ומה שהוא מופיע, הוא מופיע בצורה הלא נכונה לך. זה זועק למי שקורא את הפסוק. לא קוראים פסוקים כאלה, כי זה רק תראו מקום. אז אולי יש לי רש"י, זה אגדת, נראה אם יש שם איזה תיאור שאני עדיין יפה משהו. אבל אתה צריך לקרוא את הפסוק. וידבר השם אל משה במדבר סיני, זה כמו שיהיה כתוב, וידבר השם אל משה בגלובוס בירושלים. זה הנושא, ועכשיו קוראים למקום גלובוס. ועכשיו קוראים לחומש מדבר, ובמדבר. אגב, אילו היה המבנה של הפסוק מסודר, החומש שלנו היה אוהל מועד. נכון? או אוהל. אבל אנחנו משהו במדבר. ובמדבר סיני מופיע פה לא בטעות. למה הכל מתחיל במדבר? למה כל הכוחות וכל מה שספר במדבר יברר הוא את סוגיית המדבר? אולי מה החידוש של החומש הרביעי כמבנה שלם? במדבר אנחנו נמצאים, כמו שראינו, מפרק ג' בספר שמות. יש לנו שם עוד כמה פרקים שמתרחשים במצרים. בעברית אחרת, למי ששם לב לעומק, משה רבנו הוא הראשון שיוצא למדבר. ואחרי שהוא עבר את ההכשרה להיות במדבר, הוא בא למצרים כדי להוציא אותנו עוד לא לארץ זבת חלב ודבש, אלא למדבר. ואחרי שנעבור מדבר, ואם לא 40 שנה, אז 11 יום. אז חודש ו-20 יום. אבל אנחנו צריכים מדבר. ואנחנו צריכים ארון עדות במדבר. וקודש קודשים במדבר. ואנחנו צריכים שהקדוש ברוך הוא ידבר אל משה מבין שני הקרובים דווקא במדבר. וכל המצוות נוצרות שם. אז בעצם התקופה הזאת של 40 שנות מדבר היא על כל ארבעת הספרים נכונה. אבל רק החומש הזה הוא החומש שנקרא במדבר. חז"ל אומרים שהתורה ניתנת במדבר כי הכל שווים בה. גיאוגרפית, שטח מדברי נקרא אצלנו שטח שהוא תבליט ולא תכסית. במילים פשוטות, בעצם כל המציאות היא מדבר. אבל המדבר מכוסה, ועכשיו מעל המדבר יש מים, הרים, יעיות, גבעות. מדבר הוא בעצם דבר שבו הכל שווה. אין בו שום ייחוד לאף אחד. חומש הזה נקרא בשם אחד נוסף בחז"ל, חומש הפקודי. אתם יודעים מה המשמעות של הפקידה? שכולם שווים. משה רבינו מונה את אותו מספר שמונה הצרוע והזב המשולחים מחוץ למחנה. שניהם מספר אחד ב-60 ריבו ישראל. במצרים לוקחים גם את הערב רב. גם הוא הולך למדבר. הרבה פירושים יש, למה לקח משה ערב רב, מה זה ערב רב, אבל הפירוש של המשפט הוא ללא שום מחלוקת. ערב רב זה שהערבוביה שאותה לקח משה מהאומות, היא הייתה רב יותר מהעם עצמו. הערב היה רב מישראל. ערב רב יותר. כל המנגנון הזה צריך לעבור עכשיו במדבר. והתהליך הזה של המדבר, שנעמיק בו נוכל, אני חושב, להבין מה רוצה הספר הזה. הוא סיפורים מתקופת המדבר? קשה להגיד כך, כי הוא מספר סיפורים מתקופה מאוד מאוד קצרה. הוא מספר סיפורים עד לרגע המרגלים פלוס פרשת קורח ומי השנה ה-40 במרים. אין סיפור אחד על 38 וחצי שנה באמצע. הסיפורים שמספר ספר במדבר מביאים להלכות. סיפור המרגלים מביא לאוסף הלכות בסוף פרשת שלח. סיפור קורח מביא להלכות בכל ענייני לוויים ומעשרות. לעבור מושג של מדבר ובעצם להגיע למציאות שהדבר מגיע למהות עצמה, זה כאילו הכי נמוך, זה כאילו ערום, זה כאילו ללא כלום, זה האלוקות בעצמה, זה הכי עליון ואין לזה שום לבוש. אני רוצה להסביר את המושג של, לנסות להסביר את המושג של החומש הזה דרך משהו שנגענו בו יותר מפעם, ובשבילו ביקשתי שנפתח לרגע מסכת אבות ואת הסידורים. אתם זוכרים שהמהר"ל מפראג אומר שחמישה פרקי אבות, יש שישה פרקים אבל השישי הוא ברייתות, חמשת הפרקים שהם המשניות של מסכת אבות, חמישה פרקי מסכת אבות, אומר המהר"ל מפראג, בנויים כנגד חמישה חומשי תורה. וחמשת הפרקים של מסכת אבות הם חמשת החומשים, והם התורה שבכתב של התורה שבעל פה. על פי זה הפרק הראשון הוא הפרק של משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע והשושלת ועל שלושה דברים והאבות ועל שלושה דברים העולם עומד והסיום זה על שלושה דברים העולם קיים, יסודות העולם. הפרק השני הוא ספר שמות, ובפרק השני מופיעה העבודה של ספר שמות, עבודת הבירורים בעולם. רבי אומר, איך מתחיל הפרק השני במסכת אבות? רבי אומר, איזוהי דרך ישרה שמה?
יבור.
יבור לא האדם. ובאמצע הפרק בא רבן יוחנן בן זכאי, ושולח את חמשת תלמידיו שמהם תבוא כל תורה שבעל פה, ושולח אותם עם מטלה אחת. צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם. זה כל הפרק עד למשנה לפני האחרונה. ואז הגיעה המשנה החותמת, אתה צריך לעבור על מסכת אבות כולה כך, המשנה החותמת את הרעיון, רבי טרפון אומר, הוא לא קשור לחמישה הזאת, רבי טרפון אומר, מה? עבודת בירורים, היום קצר, המלאכה מרובה, הפועלים הצילים, ומתי מפסיקה עבודת הבירורים? בשבת. אתם יודעים איזה יום הוא היום הכי קצר? אפילו כששעון קיץ? הסתכלתי בכוונה לעזרת נשים. היום קצר זה יום שישי. לא, פה תמיד לא זוכרים את זה. היום קצר, היום קצר, הוא תמיד קצר, היום קצר. והמלאכה מרובה, והפועלים מצילים, ובעל הבית דוחק. נו, אז זה יכול להכניס לנרבים. עבודת בירורים זה דבר מאוד מסוכן. מאוד מסוכן, זה רגעים קשים. לא עליך המלאכה לגמור. אז יכול להכניס לטלבט, נכון? ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. אתה תמתין, אתה לא גומר הכל. אתם יודעים איך להסתיים בספר שמות? ויחל משה את המלאכה. ולא יכול משה לבוא. חכה לקבלת שבת, יקראו לך. ויקרא אל משה. ועכשיו הספר השלישי הוא ספר הקדושה. בספר השלישי אנחנו נכנסים למקדש הכהנים, הלוויים, ואחרי זה עם ישראל כולו נכנס למקדש. קדושים תהיו. עד הפרשה האחרונה, האחרונה, הערכים. כל הספר כולו, עד שנזכה להיכנס אם בחוקותיי תלכו למקדש הגדול של והולך אתכם קוממיות. כל הספר, כל הספר סופרים. ספירות זה רק בספר ויקרא. ספירת העומר היא בספר ויקרא. ספירת נידה לטהרתה, ספירת הזב לטהרתו, ספירת המצורע לטהרתו, ספירת שבעה שבועות וספרת שבע שנים, שבע פעמים יובל. כל הספר כולו. ובמה מתחיל הפרק השלישי של מסכת אבות? במה הוא מתחיל? בעקביה בן מהללאל אומר, מאין באת? לאן אתה הולך? לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? מאין באת, לאן אתה הולך, לפני מי אתה עתיד ייתן דין וחשבון? ספר שלם. ומה המשנה החותמת אגב? המשנה החותמת של פרק שלישי, זה מדהים. מה המשנה החותמת? קינין ופתחי נידה, הן הן גופי הלכות. זה לא הספר של ויקרא. עכשיו מתחיל פרק רביעי. פרק רביעי זה במדבר. ועוד כלל אחד, שאין זמן לעסוק בו, אבל בשנייה אחת, התנא הפותח של כל פרק הוא המודל של הנושא. הדמות הפותחת, לא התנא, הדמות הפותחת. נו, פרק א', משה קיבל תורה מסיני, היסודות. פרק ב', רבי. רבי הוא בתורה שבעל פה, משה, של תורה שבכתב. מה זה ספר, מה זה פרק ב'? הבירורים. על רבי כתוב, ממות משה רבינו ועד רבי, לא היה תורה וגדולה במקום אחד. זה רבי שאמור לחיות את כל המציאות הכי הכי מציאותית. רבי ואנטונינוס. עושר שאי אפשר לתאר אותו. לחיות את המציאות הזאת כאן, ובתוך המציאות הזאת להרים בסוף ימיו עשר אצבעותיו ולהישבה. שלא נהנה מהעולם הזה אפילו לא באצבע קטנה. הפרק השלישי פותח הקביעה בן מהללאל. אמרו עליו על הקביעה בן מהללאל, ככה אומרים חז"ל במשנה בעדויות, אמרו עליו על הקביעה בן מהללאל שאין עזרה ננעלת מישראל בחוכמה ויראת חטא כעקביעה בן מהללאל. אם נלך לעזרה בישראל, כך מסביר רש"י, בשעה שהיא מלאה את כל ישראל כולם, אנשים, נשים וטף, אף אחד לא מתקרב לעקביה בן מהללאל, ביראת חטא ובחוכמה. אתם יודעים מה זה חוכמה? סדר קודשים. והיה אמונת איתך חוסן ישועות, חוכמה ודעת. חוכמה זה סדר קודשים. יראת חטא, קדושים תהיו. עקביה בן מהללאל. הזמן קצר מכדי להיכנס לפרטים. כל הפרקים עוסקים בזה. אותי מעניין רק דבר אחד, אנחנו לומדים את במדבר. מי התנא שפותח את הפרק הרביעי? בן זומן. עקביה בן מהללאל על משה רבינו ועל רבי, נו, בסדר, זה קבלת תורה שנכתב, וזה תורה שבעל פה, הבנתי. כאן גבי מהללל, חזל אומרים שהיה בימי הלל הזקן, והוא היה אמור להיות הזוג. הוא היה אמור להיות אב בית הדין, לפני שמיים. ולמה לא נתמנה הקוויה? כי שרוצים לתפוס, אז זה סדר הגודל. וגם נסכים בזוגות, והוא אמור להיות הלל בשמיים. אם הלל הוא המציאות, ודורותיו של הלל זה רבי, אז שמיים היה הקוויה בין מעל הלבט. ולמה לא נתמנה הקוויה? לא כי הוא מינו אותו. אלא כי היו ארבעה דברים, בדיני תומעה וטהרה כמובן, כי זו כל הסוגיה. שרצו שהקוויה בין מעל הלל יחזור. עניינים בתומעה וטהרה, בדמים, שיער, דם. אמרו לו, חזור בך ונעשך אב בית דין. זה לא ג'ובי, זה ימים אחרים. אתם יודעים מה הכוונה, חזור בך ונעשך אב בית דין? חזור בך מארבעה דברים שהיית אומר, ויכולת ההשפעה שלך בעולם תהיה לאינסוף. את הכוח שלך להשפיע, את הכוח שלך להוביל, את הכוח שלך ליצור, תפעיל בעולם. אמר, מוטב אקרא שותה כל ימי, ואל אהי רשע שעה אחת לפני המקום. זה הקווי. משנה שם ממשיכה, זה תיאור גדול, אבל אני רוצה להגיע לבן זומן, אני רק אגיד זה בשנייה אחת. משנה ממשיכה שם ואומרת, שלקראת סוף ימיו, ממש בסוף ימיו, בא אליו בנו, לפני מותו. ואומר לו, אבא, פקד עליי לחבריך. איזו מילה טובה, משהו. ואבא לא מסכים. הוא שואל אותו שם, הפסול מצאת בי. והוא אומר לו, לא, רק מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. דושים תהיו, אתה. ואז הוא אומר לו, אבל יש לי עוד צוואה אחת אליך, האחרונה. חזור בך מארבעה דברים שהייתי אומר. משנה במסכת עדויות. כל פעם שנגיע לשם אני חושב על הילד שכל ימיו סבל מלהיות הבן של עקביה בן מהללאל. והמשפט האחרון הוא... והבן נבהל. ועקביה אומר לו, אני שמעתי מפי המרובים. וחבריי שמעו מפי המרובים. אני חולק עליהם, הם הבינו לא נכון. אבל אתה שמעת את המרובים ואת היחיד. הנח לך דברי יחיד ולך לדברי המרובים. אז על האמת הזאת המוחלטת, עקביה בן מהללאל מוסר את חייו. הוא ההקדמה לפרק שלישי. אבל בן זומא, מי הוא, מה הוא אומר? וכשנבין את בן זומא, נבין, כמו שהמהר"ל מבקש ללמד אותנו, את המושג מדבר. בן זומא אומר משנה ידועה. על חלקים ממנה דיברנו יותר מפעם. אבל היום אני רוצה ללמוד את העיקרון שלה. בן זומא, פרק ד' במסכת אבות. נמצא אחרי מנחה של שבת. בן זומא, עוד מעט נדבר על בן זומא. אומר ארבעה דברים ידועים, הפלקטים שאנחנו זוכרים אותם ככה מהמשניות המפורסמות מההיסטוריה. אומר ארבעה דברים ידועים, אבל כל אחד מהדברים שהוא אומר, כל אחד מהדברים שהוא אומר, הוא מביא לו ראייה, וכל הראיות שהוא מביא הן אינן ראיות אלא קושיות על מה שהוא אומר. לא כי אני הקשיתי, אלא כי מי שקורא את הפסוק פשוט זה משנה הכי מוזרה שפגשתי. כשאתה לומד אותה ברצינות, אין משנה יותר מוזרה. היא הכי פשוטה שיש, זה תרגיל, זה מדבר, היא לא מגלה לך את הסיפור, אתם אומרים אותה כל הזמן, אף אחד לא שמים לב. בן זומא אומר, איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם. לא על זה אני אדבר, אני עוד דרך לדבר על המקור שלו. שנאמר, נו, מכל מלמדה השכלתי. איזה יופי של פסוק. הפסוק הוא בתהילים קי"ט, והפסוק הוא מכל מלמדה השכלתי כי אדבותיך שיחה לי. לפסוק יש פירוש פשוט אחד. אני השכלתי יותר מכל אלה שלימדו אותי. פירוש הפסוק הוא בדיוק הפוך ממה שבן זומא אומר. איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, שנאמר מכל מלמדה השכלתי, אבל אל תסתכל בפסוק כדי לא לראות שזה לא פשט. חכו, הוא ממשיך. אם זה כך מתחיל, זה הולך ונהיה יותר טוב בהמשך. איזה הוא גיבור? אגב, למה אני מכל מלמדה השכלתי? כי אני לא למדתי מהם, כי אדבותיך שיחה לי. נו, אז אני קשור למקור. יפה. איזה הוא גיבור? הקובר של תיצרו. בסדר, אני לא עוסק עכשיו בתוכן. התוכן הוא הדבר הכי קשה, התוכן כולם עושים ככה עם הראש. בסדר, זה קל, בטח. נעזוב את התוכן. עכשיו לפשט. איזה הוא גיבור הקובר של תיצרו, שנאמר. סתכלו טוב בפסוק. נכון? הקובר של זה כולם זוכים מהפלקט? יופי. עכשיו ההמשך, שנאמר. טוב ערך אפיים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר. איך אנחנו אומרים לפעמים? קבוצה ג' מתמטיקה כיתה ד' ג' בסדר? אתם זוכרים את הסימנים? גדול, קטן, שווה? נכון? זה השלב האחרון שאני זוכר מדויק. זוכרים? יופי, מצוין. לפי מה שאומר בן זומא, מה הנוסחה? גיבור הוא מה? הכובש את יצרו. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו? זאת אומרת, מי זה הכובש את יצרו? זה הגיבור האמיתי. גיבור שווה כובש את יצרו. נכון? נכון? צודק? יופי. שנאמר, בכלל לא מהכתוב פה. שנאמר, טוב ערך אפיים מגיבור. הוא מושל ברוחו מלוכד עיר. חזרה לכיתה ג' קבוצה ד' לא זוכר. נו, מה כתוב פה? אני מבין שמושל ברוחו זה הכובש את יצרו. נכון, הבנתי, יפה. מה כתוב? שזה שמושל ברוחו, נו, הוא יותר טוב. מה שקוראים בישראלית יותר עדיף. הוא יותר טוב מהגיבור. קודם, אלה פשטים מחר. קודם כל, הפסוק הוא הפוך ממה שאמרת. קוראים לזה בגמרא ראיה לסתור. מה אתם מביא ראיות? כל הראיות שהוא מביא הם הפך הפשט. אתם רוצים עוד אחד? יש ארבעה. איזה הוא עשיר, הוא כבר מודה שאין שייכות לפשט, לכן הוא מביא דרשה. איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. שנאמר, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב. זה לא אומר כלום. נכון? זה מאוד טוב לאכול את יגיע כפיים. וזה גם נחמד שפתאום הודיעים לי שיש לי 4 מיליון דולר בירושה. איפה הכתוב שלא? כן, זה סתם, אבל זה בעולם הזה ולעולם הבא. שכוח, כתוב? לא, פשט, דרש, מצוין. נו, חלק רביעי, חלק רביעי. בחלק השלישי זה מה שנקרא בן זומא מודה. נכון? חלק רביעי, נו, איזה הוא מכובד, זה הכי חזק. המכבד את הבריות, והפסוק הוא מצוין, והפסוק הוא מצוין, שנאמר, כי מכבדי אכבד ובוזי ייקל. יפה, מצוין, חוץ מדבר אחד, הפסוק מדבר על הקדוש ברוך הוא. בן זומא ידע תנ"ך. הקדוש ברוך הוא אומר, כי מכבדי אכבד ובוזי ייקל. סימן שמכובד זה מי שמכבד את הבריות. מה כתוב? אז אחרי שארבעה הפסוקים שבן זומא אומר לא באו אלא כנראה להגיד לנו, רבותיי, בואו תלמדו תורה כמו בן זומא, בואו אני אלמד אתכם לקרוא פסוק, יש לכם כנראה בעיה למה אתם קוראים את הפסוק אחר. אני יודע שאתם קוראים את הפסוק אחרת וצריך להבין למה אתם טועים. בוא ננתח מה בן זומא אומר. איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. זאת אומרת, להערכתכם, מה שכתוב ביורה דעה בהלכות כיבוד חכם, זה הדין לכבד את מי שלומד מכל אדם? ברור שזה לא יקרה. חכם זה מי שחכם, נכון? יש הגדרות לחכם. רבו מובהק, חכם, חכם בשי, חכם גדול, נכון? יש דיני חכם. מה בן זומא בא להגיד? שזה לא קיים? זה לא נכון? רק הלומד מכל אדם? סתם אגב, סוגריים. איך זה מסתדר עם איזה הוא חכם הרואה את הנולד? זה לא חייב מסתדר. אבל זה סתם הערה שכדאי לחשוב עליה עוד שנייה. איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו. מה פשוט? כשהתורה מתארת, כשהמקרא מתארת שמשון הגיבור, אז אין יותר מושג גיבור שהוא גיבור מי? הפסוק עצמו לא אומר דברים ברורים? איך מבין בן זומא את הפסוק? למה הוא מתעקש שמכל מלמדי השכלתי לגבי איזה הוא חכם, זה לא הפשט כמו שהוא הפשט, הפשט של הפסוק. איזה הוא עשיר. פעם דיברנו על המושג של עשיר, ואז שאלתי שאלה הלכתית, אבסורדית, בכוונה. איזה הוא עשיר השמח בחלקו? זאת ההגדרה הלכתית לעשיר מהיום. זאת אומרת, אמר אדם לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני עשיר. הנכס היחיד שיש לו זה אוברדרפט. ואז כשהיא באה לראות את העשיר, זה היה קידוש עם התנאי. הוא אומר, לא הבנת. והוא מביא לה את בן זומא והוא אומר, שמח בחלקו. מעכשיו אני כל כך שמח, את גם מתחלקת איתי בחלקו. מה זה שמח? שמחה כפולה, טנגו. מה זה שמחה? לא בדקתי, גם אין טעם לבדוק כי זה בזבוז זמן. לא קידושים, מקח טעות, בדיחה. אז בן זומא זה סתם, זה פלקטים לכיתה א' על הלוח, אבל באמת תכלס בחיים עשיר זה עשיר. כשהולכים לעשות דינר, הולכים לעשיר של בן זומא. מה הוא מתכוון להגיד? מה הוא רוצה? אני גם אדם ריאלי, מה לעשות? איזה הוא מחובר? רבי ברטינורה מגלה כאן רק במקום אחד נקודה. רבי ברטינורה אומר, יודעים מה אפשר טוב ערך אפיים גיבור והוא מושל ברוחו מלוכד עיר. שם הקושייה היא הכי פשוטה, נכון? כי שם זה ממש הפוך. אומר רבי ברטינורה, כשאדם הולך למלחמה, יש לו אפשרות אחת לנצח ואז הוא לוכד את העיר, ואפשרות שנייה שהוא הפסיד ומישהו אחר לחד את העיר, נכון? אז אם אדם הלך למלחמה והפסיד, ועכשיו הוא עומד בנאום ההפסד שלו ואומר, תראו, אני החלטתי, יש לי המון מה להגיד, אבל אני החלטתי שאני לא אומר. מאוד מרשים. אבל תארו לכם שאדם לחד עיר, ועכשיו אחרי שהוא לחד עיר, כולם מחכים למה הולך לעשות הדיקטטור. אז הוא אומר, רבותיי, אני לא יודע למה אתם מחכים בדיוק. לשם מה לחדתי את העיר? אני לחדתי את העיר כדי להרים פה את הכל, ולגבי כל אלה שהם האויבים שלי, אני מושל ברוחי. מסביר הרב מברטינורה, אתם יודעים מה בן זומא אומר? טוב ערך אפיים בזמן שהוא בא מגיבור. טובה המידה של המושל ברוחו בזמן שהמושל ברוחו הוא זה של אחד את העיר. לא מם היחס. לא טוב X מ-Y. אלא טוב בממשלה ברוח כאשר הממשלה ברוח באה מאדם שלוחד עיר ועכשיו הוא מגלה מה זה נקרא למשול ברוח. עכשיו לפי זה בואו תבינו מה זה הכובש. אם הייתי אומר סתם כובש ולא את יצרו, הייתם רואים כובש, דיקטטור, מדכא. למה? למה כשאומרים את המילה כובש בעברית, לא מבינים שכובש פירושו וכמשוה? אתם יודעים מה זה לכמשוה? פעם אמרנו שלכמשוה זה מלפפון חמוץ. זה היה סתם מלפפון. ואחרי שכבשו אותו, פתאום גילו מה המלפפון הזה שווה. אתם יודעים מה זה לכבוש? לכבוש זה לעשות משום דבר כביש. לכבוש זה לקחת את מה שיש כאן ולגלות את התוך שלו. אתם יודעים למה לא הבנו כך את המשנה? את הפסוק? אומר בן זומא, בטח שלא תבינו את הפסוק. כי מהגן כל הזמן אתם עושים השוואות. אם יש מם, זה מם היחס. הוא יותר יפה, הוא יותר גבוה, וגם יש לו עסק. אבל מי אמר לך שמכל מלמדי הזכרתי זה הפשט? למה אתה לא חושב שבעומק מכל מלמדי הזכרתי כי אידבותיך שיחה לי אומר את הדבר הבא? אם אתה ריבונו של עולם הפגשת אותי עכשיו עם זה שבעיניי אין לי שום דבר ללמוד ממנו, אבל עצם הפגישה שלי איתו היא ממך, אז אדבותיך שיחה לי, ומכל מלמדי השכלתי, מכל אדם אני לומד, כי זה אתה, זה לא הוא. ברור שזה קשה לנו לתפוס. אין לנו את היכולת להגיע לעומק שבן זומא רוצה שנגיע אליו. לצאת מהעולם של התכסית, לחזור לעולם המדברי. לחזור לעולם שמברר את הדברים באמת. ובן זומא שואל שאלה אחת. יש בכלל דבר כזה? או שהמערכות ניצחו וגמרו? הרי ברור שעשיר טכני הוא זה שעכשיו יש לו. אבל הרי גם ברור שזה שעכשיו יש לו, מחר אני לא יודע אם יהיה לו. רק שזה לא רלוונטי לי לעכשיו. הרי גם ברור שזה שעכשיו עשיר, הוא עשיר רק מפני שאני, אני. כלומר, הוא לא עשיר באופן אמיתי. הוא עשיר מפני שכל מה שסובב אותו הוא פחות עשיר מפני. בוא נחליף את הרקע, והוא הופך לעני. זאת אומרת, כל מה שאתה תלוי, בעברית אחרת, כל מה שיש בי אפשר לקחת אותו? בעברית אחרת, אין לי כלום. אין לי שום דבר. אם מכובד הוא זה שמכבדים אותו. בן זומא לא בא לחלוק על החובה לכבד ולכבד את החכמים. בן זומא רק שואל, אם כבוד הוא משהו שאני מחכה לו כי נותנים לי אותו, מה יהיה כשיקחו ממנו? אני לא אהיה. ואז בן זומא אומר, הפסוק עם מכבדי אכבד ובוזי יקלו, אני יודע שמדבר על הקדוש ברוך הוא. אבל אם אתה נמצא במדבר, אתה צינור של הקדוש ברוך הוא. וגם אתה חי בכי מכבדי אכבד. אתה יודע איך מכבדים? אתה יודע איך הקדוש ברוך הוא מכבד אותך? אם אתה מכבד את בריאותיו. שמעתם את התואר בריאות? אתה יודע מה הייחוס שלי? לא שאני חכם, זה ייחוס חולף, זה ייחוס יחסי, זה ייחוס שאפשר לקחת אותו עם כמה גרם רוע שמסתובב. אתה יודע מה הייחוס האמיתי שלי? שאני ברור. מישהו מוכן להגדיר כך את הייחוס שלו? את כל השאר נשים בצד? איזהו מכובד המכבד את הבריות? איזהו עשיר שלא עשיר כי הוא תלוי באחרים שמוכנים להגדיר את עצמם עניים? איזהו עשיר כי הוא עשיר באמת? יש דבר כזה, שואל בן זומא, בעולם? יש מציאות כזאת? זה הפרק הרביעי. כל החידוש של חומש הפקודים הוא הבירור שלך בתור מה שאתה. אתם יודעים איך אומרת ההפטרה שלנו בפרשת במדבר על פי כל העדות? והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא יספר. כל החומש הזה עוסק בזה שאתה מספר, כי לפי חיבתן מנען. ואתה הכי למטה והכי למעלה, ולפני שמקבלים את התורה בירושלים, לפני שבונים מקדש בירושלים, צריך לעבור את התהליך של מקדש במדבר. צריך להבין שהעומק הבסיסי, היסודי, של הכל, 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 הכל מותנה בזה שזה לא תלוי בשום דבר שאפשר לקחת ממך. גם את הריבונות שלך אפשר לקחת ממך. ואז בגלות, מה יהיה? אתה כבר לא? את הכבוד שלך ואת העושר שלך ואת הגבורה שלך ואת החוכמה שלך, אלה שאני יודע ומכיר אותם, אומר בן זומא, כשיקחו אותם ממך. אתה מבין למה התורה ניתנה במדבר? כי התורה הזאת צריכה להגיע לכל יצור בעולם, לכן היא חייבת לבוא דרך המדבר. מספיק שיהיה משכן לכמה ימים, זה כלכלי מאוד. רק אם הקדוש ברוך הוא ייפגש עם משה מבין הקרובים במשכן במדבר, רק אז תוכל להבין מה הוא בכלל משכן. רק אז תבין מה זה מקדש. אתם זוכרים את השאלה של אור החיים? למה כתוב במדבר סיני באוהל מועד? על הרקע הזה תשמעו את התשובה שלו. אני קורא רק כמה שורות מהתשובה, הוא עצמו מתרגש מהתשובה הזו. תשמעו את הביטויים שלו. ונראה כי הכתוב עד רבה השכיל לדבר, זוכרים את השאלה? תיאור המקום מתחיל בכלל ועובר לפרט, תיאור הזמן מתחיל בפרט ועובר לכלל. אומר האור החיים, או תלך כך, או תלך כך, בעברית הולכים מהפרט. אתה רוצה ללכת מהכלל לפרט? גם אני מוכן, אבל שזה יהיה אחיד. בסדר, זו הייתה השאלה, עכשיו תשמעו את התשובה. ונראה כי הכתוב עד רבה השכיל לדבר בשיעור שווה. זה הכל אחד, מה אחד? הרי מדבר אוהל. והוא על דרך אומרו, הנה מקום איתי. וניצבת, הנה מקום איתי וניצבת על הצור. אתם זוכרים? הנה מקום איתי, אומר הקדוש ברוך הוא למשה. מה זה הנה מקום איתי? הנה מקום איתי. שמקומו של הקדוש ברוך הוא תפה לו. ולערך זה יתפל כל המקום לגבי המקום אשר חונה שם האלוקים. אתם תופסים מה כתוב פה? נכון שאחד זה התפל לחודש והחודש זה התפל לשנה? נכון? קשה לכם. הרי האוהל נמצא במדבר. למה קשה לכם? כי בווייז המדבר תופס את כל המסך, נכון? והאוהל הוא נורא קטן, הם חשבים מסלול מחדש כל הזמן. נכון? כי אתם פספס. אבל אתם יודעים מה זה הנה מקום איתי? שאם האלוקים נמצא, אז הכל תפל לאלוקים. וידבר השם אל משה במדבר סיני התפל לאוהל מועד. זה חומש במדבר. ומעתה מחברת הכללות הוא אוהל מועד. אוהל מועד הוא הכלל. והמדבר הוא פרט, תפל לו. זה לא גבעד? ולהעירך כתוב בכוונה זו סידר סמוך לזה מאמר באחד לחודש השני, בשנה השני. אם כן, מאמר באוהל מועד הוא מחבר את הכללות. מבינים את הנוסח של האור החיים? הוא רצה שתשאל את השאלה שלא תרוץ לפסוק הבא. הוא רצה שתגיד, אחד זה התפל לחודש? ואז תענה, כן, והמדבר הוא הטפל האוהב. אבל אם ניקח אותך ישר לירושלים, אתה כל כך תאהב את הנפח, שלא תפנים את זה לעצמך. לא תפנים לעצמך שהנה מקום איתי, שאין עוד, שאין כלום, שהכל תפל למקום אשר בו חונה האלוקים. מבינים מה אומר בן זומא? אגב, אתם יודעים מה המשנה הבאה בפרק ד'? בן עזאי אומר, שתי משניות הוא אומר, אין לך אדם שאין לו שעה, אין לך דבר שאין לו מקום. ממה אתה מתפעל? מהאוטו שלו? מהתואר שלו? מהכבוד? למה אתה מתפעל מהמצווה הזו? כי היא חמורה וזו קלה? אני גומר רגע את אור החיים, חוזר לבן זומא, ואז במדבר ונעבוד. ולהעירך הכתוב בכוונה זו סידר סמוך לזה מאמר באחד לחודש וגומר בשנה השני. אם כן, מאמר באוהל מועד ומחבר את הכללות. ולזה נסדר באחרונה כסדר שנה השנית שנסדר אחר מאמר באחד לחודש. כדי להגיד לך גם ההתחלה זה לפי הסדר. ואז הוא מסיים. ותדע כמה הוא מופלג. מקום אשר השם שם. ממה שמצינו, הנה ההבדל בין המשכן למקדש, שבשתי אמות שבין בדי הארון, זה לא נכון במקדש, זה נכון במשכן, בין שתי אמות שבין בדי הארון, מטר, עמדו רווחים 60 ריבו של ישראל. הרי שהגם שהוא לעין מועט הוא מרובה לצד השוכן בו, ברוך הוא. משה נוהג את צאן יתרו אחר המדבר. שמתם פעם לב שכל המדבר הזה וכל ההר הזה נקרא על שם הסנה ההוא, על שם הקוץ? זוכרים את הקוץ ההוא? מדבר סיני, הר סיני, משה קיבל, אתם יודעים מה פירוש משה קיבל תורה מסיני? לא מעין להגיד משה קיבל תורה מקוץ. זה לא דרוש, זה האמת. הוא קיבל תורה מזה שהכל לפי מה שהשם שוכן בו. אסור ענה ואראה את המראה הגדול הזה. מדוע לא יבער הסנה? כל התפקיד שמתחיל להתברר בסוף ספר בראשית של עם ישראל, כאשר הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, אתם זוכרים את המפגש הלילי ההוא במראות הלילה, כשיעקב ירא מזה שהוא יורד במצרים, והקדוש ברוך הוא בא אליו ואומר לו, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. והקדוש ברוך הוא בא אליו ואומר לו, אל תירא מירדה מצרימה. אל תירא מירדה מצרימה. למה? זוכרים למה? למה? כי לגוי גדול השמחה שם. אותו אור החיים הקדוש שואל שם בבראשית את אותה שאלה. חוזר על היסוד הזה כל כך הרבה פעמים בתורה. שמעתם אומר אור החיים? עומד יעקב אבינו, כל מה שהוא רצה כל ימיו זה לשבת בשלווה בארץ ישראל. עכשיו הוא מבין שיוסף במצרים. המשפט הבא שהוא היה רוצה לשמוע זה שיוסף אומר לו, אבא, אני בא עוד שבוע, יש לי פשוט כרטיס חזור, רק עוד יומיים, אני לא יכול עכשיו, בסדר? אני מבין. יוסף אומר, לא, 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 אתה בא אליי. טוב, בסדר, עם המשפחה להירגע, שעה, שנה. אומר לו, חושבו, מה פתאום? אל תירא, אתה הולך להיות שם עם גדול. מה אתה מדבר? אתה יודע מה הולך להיות שם בעזרת השם כל ספר שמות? זה רק מתחיל. זה לא מעודד? לגוי גדול השמחה שם. מה אתה אומר לי? אתה בא להפיל אותי או בא להרים אותי? מאור החיים יעקב אבינו, ביקשת להישב בשלווה, הבנתי, אמרת הגאולה הגיעה, הבנתי. עכשיו אני מודיע לך, הגלות מתחילה ועבודת הבירורים מתחילה. הולכים למדבר. אני אהיה אימך. יוסף ישית ידו על עיניך. אתה הולך ללקט ניצוצות ולהיות שם לגוי גדול. אתה מקבל את התפקיד, כן או לא? ביום אלי. יעקב, יעקב. וכשהולכים לקבל את התורה, צריכים לקבל אותה במקום שבו מתברר שלמקום אסור להפריע לקלוט את מה שחונה בו האלוקים. ציווי הראשון שעל שמו כל הספר נקרא בתחילתו ובסופו זה מה זה יהודי אחד. בפסוקים שלמים עסוקים בכמה הלוויים ירדו, כמה עלו, איך זה יסתדר עם העודפים, ומה זה יהודי אחד. כל אדם, כל שעה. אז מה עושה בן זומה בכותרת הזאת של מעצבי כל הפרקים? זהו, בן זומה, פרק חמישי זה כבר בעשרה מאמרות. כשנגיע לדברים, נתחיל בו. מה עושה פה בן זומה? בן זומה חקוק אצל כל ילד מליל הסדר. זוכרים את בן זומה של ליל הסדר? אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה. נכון שכשנגיעים למשנה נורא מתחשק לנו לשאול למה לא קוראים לו רבי א' וב' מה זה אספת הורים? אם אתה רוצה לקרוא לו בשם פרטי תקרא לו יוסי בן יועזר, יוסי בן יוחנן, נכון? מה שאתה רוצה, אבל למה יהודה בן טבעי, שמעון בן שטח? אבל למה בן זומה? יש רק עוד אחד כזה, בן עזאי. גם לא רבי, וגם על שם אבא. אז חז"ל אומרים, הוא לא הגיע לכלל סמיכה. של המהר"ל, מה פירוש הוא לא הגיע לכלל סמיכה? הוא מהארבעה שנכנסו לפרדס. מיום המהר"ל, כשהוא בא ללמוד, הוא היה ילד צעיר. ואז הוא נכנס לבית המדרש. הוא היה באמת ילד צעיר. הוא עוד לא היה בגיל של כולם, אבל הוא היה און עולם. וקראו לו הבן של מזרחי. אתם ראיתם אותו? איזה נחת יש ליאנקל. תראו, כולו נחת. אתם מכירים את זה שזקן כבר ולא הפסיק להיות בשיעור א', כי לא נהיה לו פוזה. לא רואים הרבה כאלה, כשרואים זה ככה תופסים וזה נעלם. אין לזה רייטינג. הוא נשאר, אומר המהר"ל, עד סוף ימיו הבן של מזרחי. והוא לא הגיע לכלל סמיכה, הוא בן זומה. ועומדים כל התלמידים כשגדולי העולם מסובים בבני ברק. מי מסובים בבני ברק? רבי אליעזר ורבי יהושע. רבי עקיבא בסוף. רבי אלעזר בן עזריה באמצע. רבי עקיבא ורבי טרפון. בני ברק זה עירו של רבי עקיבא. הם מסובים בבני ברק מפני שכבר אין ירושלים, כי אחרת הם היו בירושלים בליל הסדר. אם זו השנה של החורבן, שנה שאחרי, הרבה יותר מזה לא יכול להיות, כי אלה התנאים שראו את החורבן וראו את הבניין. וכל התלמידים ממתינים בחוץ ואומרים, רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית, ולהם אין ליל הסדר בבית. הם לא הלכו ליל הסדר, אין הלילה והגעת בבנך. מה קרה בלילה? יש שני לילות בהגדה של פסח שהם שני לילות מכוננים בהיסטוריה היהודית. האחד היה במצרים בליל הסדר. השני זה הלילה הזה, ולא שמים לב כשלומדים שם את ההגדה. בלילה הזה התחיל החורבן. בלילה הזה אנחנו בבני ברק. ובלילה הזה עומדים כל התלמידים ולא יודעים מה עכשיו. זהו, החלומות נכשלו. בני ברק היא עירו של רבי עקיבא, ואל רבי עקיבא מגיעים משתי סיבות. כי כוח ברגעים קשים מקבלים אצל רבי עקיבא. אבל אולי גם מאוד סיבה. כי מי שאמר שבר כוכבה הוא מלך המשיח היה רבי עקיבא. מי שצריך לתת לנו כוח עכשיו, כשהכל נפל, זה רבי עקיבא. ובאים אל רבי עקיבא רבותם, רב לזר ורבי יהושע, והנשיא רב לזר בן עזריה. ומספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה, איך אומרים חסידים, מספרים ביציאת מצרים, הזכרנו הרבה פעמים, הלילה התחיל, החושך התחיל, החורבן התחיל, ומתחילים לספר ולספר ולהפוך את האבן הזאת הנוראית, ללטש אותה עד שהיא תבהיק, עד שהיא תאיר, עד שהיא תהיה לאבן ספיר, מספרים ביציאת מצרים. התלמידים ממתינים בחוץ ואומרים, רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית, נו אז מה? ובקריאת שמע של שחרית מזכירים יציאת מצרים. כי עד אותו לילה לא הזכירו בלילות. והם אומרים, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית, להזכיר יציאת מצרים כמו אתמול ושלשום. איפה יציאת מצרים? רב לזר בן עזריה יוצא החוצה, הנשיא, ואומר בשם כולם את ההחלטה הנשיאותית של רב לזר ורב יהושע, רב עקיבא ורב טרפון. הרי אני כבן 70 שנה, 70 שנה זה מכסת חיים, עם 70 שנה, עם בגבורות, זה כל החיים. ואני בשבעים שנה השני לא זכיתי שתיאמר יציאת מצרים בלילות. לא זכיתי. הפירוש לא זכית, מה? חלקו על בן זומא. אז לא, אמרו. לא זכיתי. לא זכיתי זקמת כה, זכיתי שלא. ועכשיו אני עומד איתכם, ומודיע לכם עכשיו בהודעה. עד שדרשע בן זומא. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. אני מתחיל מהסוף. מה אומרים חכמים? ימי חייך הימים חכמים. כל ימי חייך חכמים. להביא לימות המשיח. ואיך מבין בן זומא? הוא לא חולק על חכמים. הרי כל בא לרבות. בן זומא אומר, הדרך להביא לימות המשיח מותנית בזה שאתה יודע להזכיר יציאת מצרים בלילות. את יציאת מצרים לא מזכירים כיום. את יציאת מצרים לומדים בלילה. יוצא רב לזר בן עזריה ואומר, עכשיו מי שלא נתנו סמיכה לבן זומא פסקו. כבן זומא בניגוד לחכמים. מהלילה, הלילה ילמד אותנו את המהות של יציאת מצרים. ועכשיו לומדים לא כי יש מבנה, אלא כי במקום שבו חונה האלוקים, שם נמצא מחבר את הכללות. ועכשיו מתחילים מהמדבר. ואז לא זכיתי, זה עמוק מאוד, אתם יודעים מה אומר רב לזר בן עזריה? אם הגענו למשבר הנוראי הזה, וכדי לעבור עוד זיכוך, ועוד זיכוך, ועוד זיכוך, ומעכשיו אנחנו אלה שזכאים ללמד את הדורות הבאים מה זה יציאת מצרים בלילות. כמו יעקב אבינו, שביקש לישב בשלווה, אבל חייתה רוחו כשהוא הבין שהתפקיד שלו הוא ללמד איך זה מתחיל מהמדבר. המקום שבו חונה האלוקים הוא הכל. הנה מקום איתי, הכל תפל. כל מה שמתברר אצל בן זומא הוא הדמות הזאת של זה שלא הגיע לשמיכה. ומאותם ארבעה שנכנסו לפרדס, אתם זוכרים מה קרה לבן זומא? הוא הציץ ונפגע. הציץ ונפגע זה לא הציץ ויצא אחר, חלילה אלישע בן אבויה. לא הציץ ומת. הציץ ונפגע זה שהאורות שלו היו כל כך מרובים מהכלים, שהוא כבר לא הצליח להישאר עם דעת נורמלית. גם כל ימיו האורות שלו היו כל כך מרובים שהוא לא הצליח להיכנס לשום כלי. כשהכלים נשברו עמד רב לזר בן עזריה המסמיך ואמר מעכשיו הלכה כמי שחי באורות. מעכשיו כשהכלים נשברו אנחנו עולים למקום הזה שבן זומא ביקש מאיתנו לבוא אליו. לכן הפרק הרביעי שהוא הפרק של במדבר, לא ניכנס אליו, הוא פרק שלם, עד סופו, הוא הפרק של הדמות, שמלמדת איך במקום שבו אין כלים, שם, דווקא שם, מתחילה התורה. שם מקבלים את המשכן. כשתקבל את הכל במדבר, תוכל להגיע למקום כזה שבו כשיש כלים, לא תעלה אל הכלים ותשכח את האורות. הסכנה הגדולה של העולם היא כאשר הכל נראה קיים. הכל נראה נפלא ומסודר, הכל נראה בכלים שלו. מכיוון שכל הכלים כל כך מסודרים, יש מקדש, בטח, כי יש ירושלים, כי יש ארץ, יש חוכמה, כי יש חוכמה, כי יש יתרון, כי יש יחס. חומש הפקודים הוא החומש שבא לברר למה ניתנה תורה במדבר? ומי שנתן את התורה, נתן אותה ואת כל מצוותיה במדבר, כדי ללמד אותנו שאם ישים אדם עצמו כמדבר, אז נזכה לקבל את התורה, את הלשון של חז"ל, על החודש השלישי באו מדבר סיני. בעזרת השם, להגיע ולקבל תורה שלמה.